תשס"ח. אנחנו לקחתי לכם מקור מספר ליקוטי מוהר"ן. כן, זה לא במסגרת הרגילה של לימודי המכון, אבל מדי פעם כדאי ללמוד כמה דברים משם. מה טוב? זה טוב ליקוטי מוהר"ן? לא ידעתי שרב נחמן זקוק לאישורים. כן. טוב, זה המשנה המפורסמת של... אפשר, רוצים דף מקורות לערוץ מאיר, אפשר שמישהו ישלח... תעלו בעצמכם, תבואו תיקחו, מה אנחנו צריכים להטריח את התלמידים? טוב, רבי חנינה בן חכינאי אומר, הנעור בלילה והמהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. מה פירוש הביטויים האלה, כן? נעור בלילה, מהלך בדרך יחידי ומפנה ליבו לבטלה. אז בפשוט זה דבר שלילי. מה פירוש הדבר השלילי? שאדם יוצא מן ההתנהגות הנורמלית. הרי בלילה ישנים, במקום לישון הוא ער. ביום הוא יעייף. הוא מהלך בדרך יחידי, הדרכים בחזקת סכנה, לא הולכים לבד בדרך. לך תדע מה יכול לקרות לך, אתה צריך הגנה. מה זאת אומרת, הולכים לבד בדרך? הוא מפנה ליבו לבטלה, מפצח גרעינים כל היום, שחק ששבש, לא עושה כלום, בוהה. כן? מדיטציה. כן? הרי זה מתחייב בנפשו, זאת אומרת, בשביל מה הוא חי, הבן אדם הזה? אין משמעות לחיים שלו, הוא ריק מכל תוכן. טוב, זה המשמעות הפשוטה שרגילים לתת במשנה הזאת, שבמסכת אבות פרק ג'.
מה הכוונה בדיוק מתחייב בנפשו?
זאת אומרת, אין טעם לחיים שלו. בשביל מה הוא חי? אין לו כיוון, אין לו מחשבה, אין לו זה. סתם, אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, בלי דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט הוזה, מביט על העולם, והוא כל כך יפה. כן? אז אפשר לעשות מזה שיר, כן, אפשר לעשות מזה שיר, זה נכון, זה נכון. אז זה מה שאומר רבי חנינה בן חכינאי. זה מיטה, כן. הוא זקוק למיטה באמת. כן. מה? לך תדע, אני לא יודע אם בטט, בטף, זה... אני כבר יודע, כן. זה כמו, אתה יודע, יש בעיה, למשל מילים לועזיות. האם לכתוב, למשל מתמטיקה, לכתוב תף בהתחלה וטט בסוף או להפך? כן? יש שתי שיטות בזה, כן? טוב, בקיצור, אז תת ותו, לא יודע. טוב. זה כדרכו רב נחמן מברסלב ייכנס לעומק של הדברים ויסביר שצריך להבין את המשנה הזאת באופן הפוך לגמרי. טוב, מה האופן ההפוך לגמרי? כי יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. מה זה אפיקורסים שאומרים שהעולם מחויב המציאות? זה מושגים מאיפה בכלל לקוחים המושגים האלה מחויב המציאות? זה מושגים של הפילוסופיה של ימי הביניים. בימי הביניים, על פי תורת אריסטו, היו מסבירים שהנמצאים יכולים להיות שייכים לאחת משלוש קטגוריות. או דבר שהוא מחויב, או דבר אפשרי, או דבר נמנע. מחויב ומוכרח, כוונה מה שחייב להיות קיים. מה חייב להיות קיים? כולם מסכימים, הקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות, מחויב המציאות. דבר נמנע, כוונה דבר בלתי אפשרי, למשל, משולש עגול. אין דבר כזה משולש עגול, ברגע שהוא עגול אז הוא לא משולש, נכון? אז זה נקרא נמנע, או בעברית של ימינו, בלתי אפשרי. אבל יש דברים שהם לא בלתי אפשריים, אבל גם לא מוכרחים. זה נקרא דברים... אפשרי המציאות. מהו האפשרי המציאות? לפי היהדות, העולם כולו הוא אפשרי המציאות. כלומר, אין הכרח שהעולם יהיה, העולם יכול להיות, יכול גם שלא להיות, נכון? למה הוא יכול להיות, יכול שלא להיות? הקדוש ברוך הוא החליט לברוא, אז יש. היה מחליט שלא לברוא, אז אין. כן? אז העולם הוא אפשרי המציאות. עד כאן דעת היהדות. מה אומרים האפיקורסים? אוי ואבוי, אנחנו עכשיו נשמע דברי אפיקורסות. האפיקורסים אומרים שגם העולם מחויב המציאות. כלומר, העולם לא ייתכן שלא יהיה. לכן הם אומרים שהעולם קדמון. קדמון כקדמות האלוה. לברות, מכיוון שמהאלוה, אין בעלמה, מכיוון שמהאלוה מתחייב העולם, אז כשם שהאלוה קדמון ואין ראשית לו, ככה עולם קדמון ואין ראשית לו. אלה הם דברי אפיקורסות. עד כאן, מובן? לא. אז עכשיו מסביר מוהר"ן. כי יש אפיקורסים שאומרים שהעולם הוא מחויב המציאות. ולפי דעתם הרעה המשובשת, נדמה להם שיש על זה ראיות ומופתים, חס ושלום, ממנהג העולם. מה זאת אומרת מנהג העולם? שאנחנו רואים שהעולם לא משתנה. מאז ומעולם תמיד ראינו שהתפוחים נופלים. אגב, איפה הם נופלים? לא רחוק מן העץ. נכון? הם נופלים לא רחוק מן העץ. התפוחים. אז זאת אומרת, יש חוק. מאז ומעולם, במיוחד מאז שניוטון קבע את זה, אז התפוחים יודעים שהם נופלים על פי חוק שגילה ניוטון, חוק הגרביטציה. אז אם כך, זה תמיד היה. מה שהיה הוא שיהיה. כאן נמצא, כאן היה. ומה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש ולמעלה מן השמש. אבל באמת הבל יפצה פיהם, כי באמת העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. אתם רואים? זה פה החלוקה הפילוסופית העתיקה, מחויב, אפשרי, נמנע. אז העולם הוא לא מחויב, רק הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, העולם כולו הוא אפשר. זה בעצם הצגת המחלוקת הקלאסית בין היהדות לאריסטו. לא נולדנו אתמול. כי רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות. אבל כל העולמות עם כל אשר בהם הם אפשרי המציאות. כי הוא יתברך ברעם, יש מאין, וביכולתו וכוחו ואפשרותו יתברך היה לבורם או שלא לבורם. על כן, בוודאי, כל העולם ומלואו הוא אפשרי המציאות. בסדר? אגב, שימו לב שמוהר"ן מכיר את דעותיהם של הפילוסופים. אבל הוא אמר בעצמו, הוא כתב שאסור ללמוד דברי פילוסופיה. הכיצד אם כן, הוא לומד. הוא בעצמו כתב שהצדיק כן צריך ללמוד. הצדיק כן צריך ללמוד. כיוון שהוא הצדיק, אז הוא לומד.
כמו הסנהדרין, שלמדו כישובים כדי לדעת.
הנה, הסנהדרין, למדו כישוב, למדו עבודה זרה. טוב, הרמב״ם זה לא קושיה, כי הרמב״ם לא חושב כמו המוהר"ן, שאסור ללמוד את זה. אבל המוהר"ן סובר שכן, שזה אסור ללמוד, איך הוא למד? כי הצדיק צריך ללמוד.
למה הוא מלמד?
מה? למה הוא מלמד? כי הוא יודע שלמדו. טוב, הלאה. עכשיו, שאלה ברסלבית, מה זה קלאסית? מדהים. אך, מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום שהעולם הוא מחויב המציאות חס ושלום? כלומר, זה לא חוכמה להגיד, זה כשר, זה תמה. אתה צריך להבין, התמה הזה, יש לו שורש, לא סתם הוא נולד. זה חייב להיות נקודת אמת בתוך הטעות. אם אתה לא תעמוד על נקודת האמת שבטעות, אתה לא תתגבר עליה גם. כי נקודת האמת תמשיך לחרסם ותטבע את הופעתה. כן, כמו שלמדנו לגבי זה שצריך ללמד על כל אדם זכות. כן? צריך לחפש את הנקודה הטובה, כן? תורה רשפ"ב המפורסמת. אז גם פה, גם בדעות, ההתמודדות האמיתית עם דעה בלתי נכונה זה לא לדחות אותה. אלא ההתמודדות האמיתית זה לראות מה נכון בה. על ידי שתדע מה נכון בה, ממילא החלק הלא נכון ייפול מעצמו. מובן? כי האדם, כאשר האדם הטועה, כשהוא ישמע מהי הנקודה החיובית שגרמה לו לחשוב את אותה טעות, אז הוא יגיד, עכשיו אני מבין מה דחף אותי שם. להבדיל, זה גם נכון במידות. למשל, יש מידה שקוראים לה עצלות. עצלות. מה זה אדם עצל? זה אדם שחייב מיטה. בטט. נכון, ידידיה? העצל. העצל. הוא חייב... בטט, בטט. כתוב, הדלת תיסוב על צירה, והעצל על מיטתו. נכון? זה פסוק. במשלי.
זה פסוק שכל כך עצל שקשה לו לקחת את היד,
תמן עצל ידו וצלחת, זה גם כן נכון, אז זה בספר משלי גם כן. אתה רואה, אתה יודע פסוקים, גם אני יודע פסוקים, אנחנו עושים החלפת פסוקים, אשריך גם אתה, אנחנו עושים החלפת פסוקים. אז אם כך השאלה היא, מה יוציא את האדם מן העצלות? אתה יכול לבוא אליו להגיד לו, אתה לא מתבייש? מה זה צריך להיות? מה זה אתה ישן במיטה שלך? אתה יודע מה שעה עכשיו? כבר עבר ותיקין מזמן. תקום כבר, יאללה, תתבייש, זה משהו נורא שאתה נראה. הרבה יותר טוב לעבוד. זה עובד או לא? לא עובד כלום, למה? הבן אדם שומע אותך ככה חצי עין פתוחה, אוזן אחת ככה חצי פתוחה, אומר, שידבר. אני יודע שהעצלות זה טוב. אני יודע. מה הוא מזה קשקוש פילוסופיות? אני יודע. מה עושה רבנו סעדיה גאון? רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות אומר, כן, מה השם של, מה השם המקורי של אמונות ודעות? כן, כתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-עתקדת. אז הוא שמע, אומר רבנו סעדיה גאון, שהעצלות זה נובע משורש עליון. עליון. זה נובע מן האינטואיציה שיש לאדם שיש חיי העולם הבא. זה באחרון שם, ספר הפרישות השלמה. כן? עכשיו הוא מסביר, האדם, הוא יודע שיש עולם הבא. מה עושים בעולם הבא?
שני.
לא עושים כלום, נכון? אז אם לא עושים כלום...
רק צדיקים, אתה רוצה שרושם את זה.
בקיצור, בעולם הבא, נחים. לכן, האדם מרגיש באיזשהו מקום שהגורל שלו שייך אל המנוחה. וזה מה שמביא אותו לעצלות. עכשיו, כשאדם שומע את ההסבר הזה, א', הוא אומר, סוף סוף יש איזה רב שמבין אותי. זה נכון, זה טוב, הוא מבין אותי. דבר נוסף, אני גם מבין את הערך, אני מבין מאיפה זה נבע אצלי, הדרישה לעצלות. וגם, מצד האמת, הרגשתי לא לגמרי טוב עם זה, אבל הרגשתי גם טוב. עכשיו אני מבין מתי צריך לנוח. צריך לנוח, אז. בעולם הבא. אז קודם כל זה נתן מקום לתחושה שלי. זה נתן לגיטימציה. כן, זה נכון, אבל זה בעולם הבא. עכשיו זה נותן לי הרבה כוח לקום מהמיטה ולעבוד, כיוון שעוד לא הגעתי לעולם הבא. יש לי מספיק זמן לישון אחר כך. מובן? מה? לא, זה עובד. עכשיו, אותו דבר. אומר כאן רבי נחמן, מאיכן נמשך הטעות? אתה צריך להבין מאיפה זה הגיע לאנשים שהם חושבים שהעולם מחויב המציאות. כן? מאיפה הפילוסופיה לקחה את זה? אגב, זה עוד סיבה ללמוד פילוסופיה, כדי לדעת את ההתפשטות של נקודות של קודש, עד איך אני מגיע. טוב, אך מאין נמשך הטעות שיכולים לטעות חס ושלום, שהעולם הוא מחויב המציאות חס ושלום? דע! שזה נמשך מחמת שבאמת אתה, שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, אתה, בוודאי העולם הוא מבחינת מחויב המציאות. כלומר, זה מושג חדש עכשיו. זה מחויב יחסי. חשבנו שיש או מחויב או אפשרי. עכשיו אומר לך רבי נחמן, לא, יש גם מחויב יחסי. נאמר ככה, אם כבר יש עם ישראל, אז כל העולם מחויב המציאות. כי הרי אי אפשר לעם ישראל להתקיים בלי כל העולם. אז כיוון שעם ישראל חשוב, אז כל העולם מחויב המציאות בגלל ישראל. זה כמו שלמשל כתוב, יחיד שעשה תשובה, מוחלים לו, ולעולם כולו. יחיד שעשה תשובה, מוחלין לו ולעולם כולו. עכשיו, זה שמוחלין לו, קצת קשה להבין, אבל נגיד, הבנו שהתשובה זה מועיל. אבל למה למחול לעולם כולו? אז שאני עם הרב אשכנזי פעם, הוא הסביר שכיוון שמוחלין לו, אז מגיע לו לחיות. אבל הוא לא יכול לחיות בלי כל העולם כולו. אז חייבים למחול לעולם כולו, כיוון שמוחלים לו. יש קשר. כלומר, יש הדדיות בין חלקי העולם. אם יש חלק של העולם שכדאי שיהיה, אז כל העולם כולו כדאי שיהיה. כי כל העולם קשור לאותה נקודה. אז מה שאומר כאן, זה נמשך מחמת שבאמת, אתה, שכבר נאצלו ונמשכו נשמות ישראל, אתה, בוודאי העולם הוא בבחינת מחויב המציאות. כי כל העולם ומלואו, הכל הוא נברא אלא בשביל ישראל, כידוע. מה אתה רוצה? תקרא לזה איך שאתה רוצה, בדיעבד. לא משנה, אחרי שנאצלו נשמות ישראל, עכשיו צריכים כל העולם כולו. וישראל מושלין בעולם. אגב, זה מעניין הביטוי הזה. ישראל מושלין בעולם. אני מת על משפטים כאלה. מתי רב נחמן כתב את זה? כשרב נחמן כתב את המילים האלה, מה היה המצב של העם היהודי בעולם? על הפנים זה לא מילה. כן? כשאנשים נרדפים על ידי הקוזקים וכל מיני רשעי העולם, יושב איזה רב, הוא כותב ככה בסתרי הבקתה שלו, ישראל מושלים בעולם. זה צריך תעוזה רוחנית גדולה מאוד. טוב. ועל כן, בוודאי אתה, אחר שנאצלו ונבראו נשמות ישראל, כביכול הוא יתברך מוכרח לברוא ולקיים העולם. כי על מנת כן נאציל נשמות ישראל, כדי לברוא בשבילם כל העולמות. אך, נשמות ישראל בעצמם כשנאצלו, היו הן בעצמם עם כל העולמות התלויים בהם, הכל היה אפשרי המציאות, כי היה באפשרותו להאצילם ולבוראם, או שלא לבוראם. כלומר, מלכתחילה המציאות היא אפשרית, אבל עכשיו היא מחויבת. או? זה גם מושג שרואים במערל הרבה. המושג שאומר שישראל מחויבי המציאות מצד עילתם, רק לא מצד העלול. זה טוב, זה סגנון של המערל. אך תכף כשנתרצה הקדוש ברוך הוא להאציל נשמות ישראל, אזי היה כל העולם מבחינת מחויב המציאות, כי מאחר שנאצלו נשמות ישראל, אזי כביכול הוא מחויב להמציא העולם, כי על מנת כן נאצלו נשמתם, שכל העולמות ייברעו בשבילם והם ישושלו בכל. והבן היטב. ומזה נשתלשל ונמשך הטעות של האפיקורסים שאומרים שהעולם הוא חס ושלום מחויב המציאות. אבל באמת, רק השם יתברך לבד הוא מחויב המציאות. אבל כל הדברים הם אפשרי המציאות. כנ"ל. כן, בבקשה.
אם הוא יכול
להשמיד
את העולם עכשיו בגלל ישראל?
הקב"ה לא יכול להחריב את עולמו בגלל שישראל פה, כן? כיוון שהוא לא יכול להחריב את ישראל. לא יכול להחריב, יכול, תיאורטית, אבל הוא לא רוצה, לא רוצה. אז כל זמן שהוא רוצה בעם ישראל, אז הוא רוצה בעולם כולו, כי אי אפשר לעם ישראל להתקיים בלי כל העולם כולו.
אז אנחנו אפשרי המציאות בעולם?
אנחנו אפשרי המציאות ביחס אליו, ומחויבי המציאות ביחס לעולם. ואז יוצא שגם כל העולם כולו מחויב המציאות במידת מה. בסדר? טוב. והעיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל, היה כדי שישראל יעשו רצונו, ושיחזרו וידבקו בשורשן. זה פה, אפשר להבין את זה לכמה כיוונים, ולכן צריך להיזהר פה מהסכנות שיש במשפט הזה. כן? מה זה ישראל יחזרו לשורשן? ידבקו. אז מה, זה אומר שהוא ברא את העולם כדי לבטל את העולם? קצת מוזר, לא? יש במיסטיקה המזרחית דברים, כיוונים כאלה, שהעולם צריך להיעלם. הוא צריך לחפר על עצם קיומו. זה קצת בעיה. זה מנוגד למה שהיהדות אומרת, ובחרת בחיים. יש בספר דברים. ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך. הענן והערפל. ותקרבון אליי כולכם, כל ראשי זקניכם ושופטיכם. ותאמרו, הן, הראנו השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ודבריו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות? איך נאמר בלשון הגמרא? מעיקרא מאי כסבר ולבטר מאי כסבר. כלומר, מה הם חשבו לפני הגילוי? ומה יתברר להם אחרי הגילוי? לפני כן הם חשבו שידבר אלוהים את האדם ומת. נכון? חשבו שאם אלוהים ידבר איתך, אתה מת. לפי זה כדאי למות או לא? כדאי. אם זה המחיר שצריך לשלם כדי לקבל לדיבור עם אלוהים, שווה. נכון? זאת הדעה סברה שבעצם של המיסטיקאים המזרחיים. כדאי למות, כי על ידי זה אתה מדבר עם אלוהים. אבל היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי, ועתה למה נמות? אז עכשיו כבר המוות הפך להיות מיותר. אז לא כדאי למות. או? כלומר, זה חידוש שחידשה היהדות. שייתכן להיפגש עם ריבונו של, של עולם ולהישאר בחיים. אפילו הייתי אומר יותר מזה. זה עצם מטרת הבריאה. מה המושג של בריאה? בריאה הכוונה לתת מציאות לזולתו. אז מתי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מצליח? כאשר הנברא קונה את האוטונומיה שלו. אם הנברא הופך להיות אוטונומי, אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא הצליח.
איזה בחינה אוטונומית?
עומד ברשות עצמו. זה בדיוק. הקושיה שלך היא הקושיה המוסלמית. כוחי ועוצם ידי. אומרים המוסלמים, אם יש לאדם עצמאות, אוטונומיה, אז זה אומר שאלוהים לא שולט בכל. לכן הם גם מבטאים את הבחירה החופשית של האדם. נכון? כן. מה? מה? מה אתה רוצה?
זה מתאים ללשון הראשונה שאומר רבי נחמן, וידבקו בשורשם, אבל איך זה מסתדר עם ויוכללו בו?
אני עוד לא הסברתי את רבי נחמן, בוא נסקר. כן? אז מה שאומר כאן... המושג של הבריאה, זה שאני בראשית ברא אלוהים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא חפץ לתת עצמאות לנברא. עכשיו, מפורש. ואמרת, כוחי, ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אם כן, זה מצווה. נכון? כתוב, ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. אז צריך להגיד, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. האמת היא, זה הסיבה, הרב צבי יהודה זצ"ל היה שולח את התלמידים שלו לראות את המצעד הצבאי ביום העצמאות. למה? שנאמר, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מה? מה הבעיה שלך?
זה לא שלי, יש הרבה גישות שהן לכאורה.
רגע, אני מביא לך פסוק בתורה, מה אתה מביא לי גישות? אני מביא לך פסוק
בתורה.
יש פירושים... איך אפשר לפרש אחרת?
שאדם לא יגיד כוחי ועוצם ידי.
אבל כתוב ואמרת, כוחי ועוצם ידי, איך אתה אומר שהוא לא יגיד?
אין
בעיה
להגיד כוחי ועוצם ידי, השאלה מי נתן לך את הכוח הזה?
יש המשך, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, אם האמירה כוחי ועוצם ידי מביאה אותך לגאווה, לניתוק, אז זה שלילי. ישמע לך ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. אבל אם האמירה כוחי ועוצם ידי גורמת לך לזכור מי נתן לך את הכוח, אז לא רק שזה מותר, זה מחויב. מובן? כן. זה אגב, רבי יצחק אברהם בן מלך וגם מהר"ן אומרים שם על הפסוק הזה. הם אומרים שהקדוש ברוך הוא, התורה לא תבטל את ערך האמצעיים. כן, מה אתה רוצה?
איך ההסבר הזה של שורש המחויב האפיקורס, כאילו, תבוא
לאפיקורס,
תסבירו את זה ככה.
מה אתה אומר על הפסקה הקודמת?
כן.
האם זה ישכנע את האפיקורס? ודאי שזה ישכנע אותו. כי כל אדם שיש לו דעה, רוצה לדעת ומרגיש שהדעה הזאת היא נכונה, גם אם יש קושיות על דעתו, הוא אומר, אבל אם אני טועה, אם אתם טוענים שאני טועה, אז מאיפה זה נמשך אצלי? צריך לברר לו, מאיפה זה נמשך אצלו. ברגע שאתה מברר לאדם מהי הנקודה הלגיטימית שבדעתו, הוא גם ממילא מאמץ רק את הצד הנכון ועוזב את הצד הלא נכון.
אבל הדעה פה נמשך עם הרגשה מסוימת שאנחנו חייבים.
כן, בדיוק. זה מה שהוא אומר. אז בואו נמשיך. אז אם ככה, הבריאה היא דבר מחויב. כלומר, זה חשוב שהנברא לא יתבטל. אז עכשיו, על רקע הדברים האלה, אני רוצה להבין מה שכתוב כאן. ועיקר הכוונה שברא כל העולם בשביל ישראל היה כדי שישראל יעשו רצונו, ושיחזרו וידבקו בשורשם. אז מה זה ידבק בשורשם? לא שיאפסו, לא שיעלמו, חז ושלום. אלא אדרבה, כשאני דבק בשורש שלי, אני מקבל את העצמיות שלי. יש בבוקר איזה משפט שאומרים כשפותחים את העיניים או את העין. מה אומרים? מודה אני. מה המשך? לפניך. לפניך. זאת אומרת, אני מקבל את העני שלי ברגע שאני עומד לפניך. בדרך כלל בתפיסה הפופולרית אומרים, מי שעומד לפני אלוהים, נעלם. נכון? הרב קוק שם מסביר בעולת ראייה הפוך. אם אתה עומד מול העולם, אתה נעלם. מי אתה מול גלקסיה? שום דבר. מול הגלקסיה, אתה פחות מאבק דק. מול הבורא, אתה עצום, כי הוא רצה בקיומך. כיוון שאני מודה לך על זה שנתת לי את האני, מודה אני, אז אני עכשיו יכול לעמוד לפניך. כן? אז זה מה שאומר כאן. ובשביל זה נברא הכל. לא, דהיינו שיחזרו ויוכללו בו יתברך, אבל ברגע שיוכללו בו יתברך, אין הכוונה שיעלמו, שהוא מחויב המציאות ובשביל זה נברא הכל. נמצא כל מה שישראל עושים רצונו של מקום ונכללים בשורשם, שהוא מחויב המציאות. על ידי זה נבדל, נכלל כל העולם שנברא בשבילם בחיוב המציאות. כלומר, על ידי העבודה של עם ישראל, העולם כולו גם הוא הופך להיות מחויב המציאות. אומר הקדוש ברוך הוא, היה כדאי לברוא עולם כזה, כיוון שישראל עושים רצוני. אז אם כך, כל העולם כולו שהוא בשביל ישראל, כדאי היה להיברא. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רואה למה הוביל המפץ הגדול, כשהוא מסתכל על מכון מאיר, הוא אומר, וואה, היה באמת כדאי, המפץ הגדול היה שווה. אבל כשהוא רואה את הרשעים הגדולים שבעולם, הוא אומר לעצמו, שמע בראתי. כן? כך שאנחנו, בעבודתנו זאת, מצדיקים רטרואקטיבית את המפץ הגדול. פעולה של 15 מיליארד שנה. כי העיקר התכלית שנברא העולם הוא בשביל זה. ורק בשביל זה מחויב השם יתברך כביכול, לברוא ולקיים כל העולמות בשביל ישראל, כדי שיעשו רצונו כנ"ל. ועל כן, אז דייקה, כשעושים רצונו, נכלל העולם בבחינת מחויב המציאות, כי כל מה שעושים רצונו יותר, הם נכללים ביותר עם כל העולמות הכלים בהם בחיוב המציאות, כי על ידי שעושים רצונו יתברך, הם חוזרים ונכללים בו יתברך, שהוא מחויב המציאות, ואז נכללים עמהם כל העולמות הכלים בנפשם בחיוב המציאות כנ"ל. דבר. יוכללו בו, כן. להיכלל בו, הכוונה שהם קונים את אותה מידה שיש אצלו. הוא, יש לו מידת מחויב המציאות, גם הם קונים את המידה הזאת. יוכללו בו. כן, אפשר לומר. או שבכלל שגם המציאות הופכת להיות מחויבת המציאות. העולם בכללו הופך להיות מחויב המציאות. אך לזכות לזה, להיכלל בשורשו, דהיינו לחזור ולהיכלל באחדות השם יתברך שהוא מחויב המציאות, זה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי ביטול, שיבטל עצמו לגמרי עד שנכלל באחדותו יתברך. מה זה ביטול? זה מושג מההלכה, נכון? ביטול ב-60, נכון? כשדבר מתבטל ב-60, הוא יכול להפוך מבשרי לחלבי, נכון? אבל הוא לא נעלם, קיים, רק הוא בטל. כיוון שהוא בטל, הוא שינה את עצמיותו, מבשרי לחלבי. נכון. ואי אפשר לבוא לידי ביטול, כי אם על ידי, טוב, זה כבר ממש חסידי, התבוידדות. כי על ידי שמסבוידד, הוא מפרש שיחתו בינו לבין קונו, על ידי הוא זוכה לבטל כל התאוות והמידות רעות, עד שזוכה לבטל כל גשמיותו ולהתקלל בשורשו. אך עיקר ההתבוידדות הוא בלילה, בעת שהעולם פנוי מטרדת העולם הזה, כי ביום על ידי שרודפים העולם, האוילם זה הכוונה האנשים, אחר העולם הזה, הוא מבטל, הוא מבלבל את האדם להידבק ולהתקלל בשם יתברך. ואפילו הוא בעצמו אינו טרוד, אף על פי כן, מאחר שהעולם טרודים אז ורודפים אז אחרי הבלי העולם הזה, על ידי זה קשה אז לבוא לידי ביטול. וגם צריכים שיהיה התבודדות במקום מיוחד, היינו חוץ מהעיר, בדרך יחידי, במקום שאין הולכים שם בני אדם. היום זה מתחיל להיות קשה, כל מקום כזה, אתה פוגש עוד ברסלב. כי במקום שהולכים שם בני אדם ביום, הרודפים אחר העולם הזה, אף על פי שכעת אינם הולכים שם, הוא מבלבל גם כן ההתבודדות, ואינו יכול להתבטל ולהיכלל בו יתברך. על כן צריך שילך לבדו בלילה בדרך יחידי, במקום שאין שם אדם, ושם ילך ויתבודד, ויפנה ליבו ודעתו מכל עסקי העולם הזה, ויבטל הכל עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. טוב, זה קצת, אפשר להסביר את זה במובן הפרטי, אפשר להסביר את זה גם במובן של האומה הישראלית. האומה הישראלית זה עם ישראל, הוא נאור בלילה באמת. עם ישראל הוא, כשכל העולם ישן, עם ישראל נשאר ער. ואנחנו הולכים בדרך יחידי, לא הולכים בדרכים של כולם. וגם אנחנו מבטלים את עצמנו לפני השם יתברך. פנה ליבו לבטלה. אז בואו נראה מה שומע. מה? ביטול. ביטול זה בא מהעברית ביטול. והמשמעות היא שהאדם בהכרה שלו כביכול מבטל את עצמו מול הבורא. אבל על ידי שהוא מתבטל, דווקא אז הוא קונה את קיומו. כן? כשאדם יודע שהאני שלו אותיות עין, אז העין נותן לו את העני. כן, אם אני שלי, אני יודע שהוא בא מהעין, אז העין נותן לי את העני. פשוט מאוד. זה מאמר שאמר הלל הזקן. כן, מה אמר הלל? הלל אמר, אם העין הוא העני שלי, אז יש מישהו בשבילי. ואם העני שלי עומד בפני עצמו, אז אני הופך להיות אובייקט. ואם לא עכשיו, ומתי? כן, קשור, אבל קודם כל, לפני שמה שזה קשור, של עצמו, כן, מובן מה שאמר הלל. אם העין הוא עומד ביחס סובייקטיבי אליי, אז יש לי סובייקט, אבל כשהעני שלי עומד בפני עצמו, אז אני אובייקט. ואם לא עכשיו, ומתי? זה דברי הלל הזקן. זאת אומרת שיש שתי אפשרויות להתייחס אל העני שלי. או העני שלי מנותק מריבוינו שלו אלו, או האני שלי מחובר לריבוינו שלו אלו. אם האני שלי מנותק, אז מה אני? אני לא אני בעצם, אני משהו. הפסקתי להיות מישהו והפכתי להיות משהו, אני אובייקט. לכן וכשאני לעצמי, מה אני? אני הופך להיות מה? מובן? איזה דבר, איזה יש. זה לא אישיות, אני יש. אני כבר לא איש. האלף נעלמה. במקום איש אני יש. מה?
טיפה של מים.
טיפה של מים. לעומת זה, כאשר אם אין אני לי, כלומר אם העין הוא נותן לי את האני לי, אז יש מי לי, כלומר מי שהוא מחיה אותי, יש לי עכשיו יחס של סובייקט אל סובייקט, בין שתי אישויות. בסדר? פרשטייסט? זה סגית. יור. נו. מאיפה הוא שב את הרעיון של ההתבודדות? מה מושג של חשבון הנפש? זאת הרחבה של מושג חשבון הנפש. זה מצוי כבר בספרות המוסרית לפניכם. כן, היה שרב נחמן נקצין את זה. כן, הפך, אז אצל החסידי ברסלב זה הפך להיות איזה מין חובה. כמו שאתה נוטל ידיים לפני הלחם, אז חייבים להתבודד בכל יום. זה הגזמה, קוראים לזה. זה מה שאני אמרתי, זה יותר מדי. כן? כולם מתבודדים ביחד.
טוב.
מה? בגלל שיש דבר שהוא התעוררות של הנפש. דבר שהתעוררות של הנפש לא יכול להיות פורמליסטי. בדיוק כמו תיקון חצות וכל מיני דברים של מידת חסידות וכדומה, שהם תואמים מצבים מיוחדים של התעלות. ואינם יכולים להיות דבר שבנורמה, כי אז זה מאבד את ערכו.
אבל תיקון חצות זה לא רק חסידות, זה גם כל בעדן צריך להגיד תיקון חצות. מחובן ירושלים. לא?
לא.
יש את זה בסידורים?
אז מה?
לא צריכים להגיד את זה?
לא. זה בדיוק נגעת בנקודה שדיברתי עליה שבוע שעבר גם כן, נכון? נזעקתי על זה שבוע שעבר. שאנשים חושבים שתיקון חצות זה כמו תפילת שחרית, לא? זה ליחידי יחידים, זה לא... זה התעוררות של נפש, אז צריך לבכות על חורבן בית המקדש וכו'. אז מי שבאמת המקדש חסר לו, גלות השכינה, גלות ישראל, צרת העולם, אז זה הזמן. כן? אז סתם ככה? כן. יפשפש ומשמש, זה נכון. זה כמו, יש אדם צריך לשים לב איפה הוא נמצא. השאלה האם זה דורש באופן פורמלי הליכה אל מחוץ לעיר וכו' וכו'. יש מצבים שכן. שהאדם מפני אצילות נפשו נדחף אל מקומות של התבודדות, של שיחה בינו לבין ריבונו של עולם. למשל כתוב על רבי עקיבא, הנה דוגמה, רבי עקיבא אדם גדול. כתוב שכשהוא היה מתפלל בציבור, הוא היה זיה חזן, היה מקצר ועולה. כלומר, הוא היה גומר את התפילת העמידה לפני כולם. כאשר היה מתפלל בינו לבין עצמו, היה מתחיל בצד הזה של החדר, גומר בצד השני מרוב קריאות והשתחוויות, כן? וזה לוקח לו המון זמן. מסביר הרב קוק. רבי עקיבא, היה קרוע בין שתי חובות. מצד אחד, העבודה עם הציבור, הרי אין עבודתו של האדם רצויה לפני המקום, אלא אם כן, הוא מכליל את עצמו עם הציבור. מצד שני, מעלתו האישית דורשת ממנו תפילה אישית. אז לפעמים היה עושה כך, לפעמים היה עושה כך. לא תמיד כך או תמיד כך. מובן? טוב. ודאי. ובכן, הווה נמשיך. על כן צריך שילך. לא, היינו שבתחילה ירבה בתפילות ושיחות בהתבודדות בלילה בדרך יחידי כנעל, עד שיזכה לבטל זה הדבר, והיינו לבטל מידה ותאווה זאת. ואחר כך ירבה עוד בהתבודדות הנעל עד שיבטל מידה ותאווה אחרת. וכן ידאוג זמן רב בהתבודדות בזמן הנעל ובמקום הנעל עד שיבטל הכל. ואחר כך עדיין נשאר ממנו איזה דבר וכו', ואחר כך מבטלים גם זה, עד שלא נשאר ממנו כלום. פירוש כי יכול להיות, אחר שביטל כל התאוות ומידות רעות, עדיין נשאר ממנו כלום. דיינו שעדיין לא ביטל לגמרי הגאות והגסות על שנחשב בעיניו לאיזה דבר. ועל כן צריכים להתייגע ולהרבות בהתבודדות הנעל עד שלא יישאר ממנו כלום, שהיא בבחינת מה באמת, עד שיזכה לבחינת ביטול באמת. ואזי, כשזוכה לביטול באמת, ואזי נכלל נפשו בשורשו, דהיינו בו יתברך שהוא מקויב המציאות, אז נכלל כל העולם עם נפשו בשורשו שהוא מקויב המציאות, כי הכל תלוי בו כנעד. ואז נעשה כל העולם על ידו בבחינת מקויב המציאות, כנעד. ואתה תראה פילי פלאות. איך כל זה, כל מה שאמרנו עד עכשיו, גם דברי אפיקורסים ושורשם וההתבודדות וכו', מבואר אתה במשנה הנ"ל בהר היטב, וזהו. הנאור בלילה, כפשוט. דהיינו שהוא נאור בלילה, הוא מתבודד. הוא מפרש שיחתו בינו לבין קודם. והמהלך בדרך יחידי. היינו כנל, שהולך בדרך יחידי דייקה, במקום שאין בני אדם הולכים שם כנל, כי אזי הוא עיקר שלימות ההתבודדות בלילה. ובדרך יחידי דייקה כנל. כי אז דייקה יכולים לבוא לבחילת ביטול כנל. וזהו, מפנה ליבו לבטלה. דהיינו שמפנה ליבו מכל עסקה העולם הזה. לבטלה? כדי לזכות לבחינת ביטול כנל. ואז זוכה שיוכלל נפשו במחויב המציאות כנל. ואזי נכללים כל העולמות עם נפשו במחויב המציאות כנל. וזהו הרי זה מתחייב בנפשו. שנכלל כל העולם בבחינת מחויב המציאות עם נפשו. כלומר, הוא קונה חיוב. חיוב המציאות עם נפשו. כי על ידי ההתבודדות הנעל זכה לבחינת ביטול עד שנכלל נפשו בחיוב המציאות, ועל ידי זה נכלל כל העולם עם נפשו בחיוב המציאות כנעל, ונעשה נפשו בכל העולם בבחינת מוכר המציאות כנעל, וזהו הרי זה מתחייב בנפשו. שונה חיוב המציאות. כן.
איך לדעת דיבור פה, דיבור עם הקדוש ברוך הוא,
ואדם
מבטל את
התאוות
שלו?
איך על ידי דיבור עם הקדוש ברוך הוא אדם מבטל את התאוות שלו? פשוט מאוד. כי התאוות זה מה שמנתק אותו. אז ברגע שהוא מתחבר, מה שמעתק נעלם. כן. כן, בכלל רב נחמן אמר שצריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא בשפה פשוטה. כן. מה אתה אומר?
אם אדם מתבודד נגיד פעם בשבוע, הוא לא צריך להגיע להתבטל בפעם אחת. אני חושב שזה עם זמן, אבל זה סיבה שקורה.
כן, הוא אומר שצריך להרבות בזה. רק הוא אומר, מה שאני דיברתי כאן, אני לא נגד ההתבודדות, אני נגד הפורמליזם של זה, שזה אוטומטי כל יום בשעה 4. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. זה התעוררות של הנפש. זה מה שאני אמר. לכן, אף על פי שרב נחמן פה אמר דברים גדולים, צריך לדעת איך ללמוד את הדברים של רב נחמן. בסדר? אז זה הכוונה, רציתי להראות פה איך צריך ללמוד. מה זה? הרי זה מתחייב בנפשו. הוא קונה חיוב בנפש על ידי התנהגות שהיא בעצם אופיינית לאומה הישראלית. אגב, צריך להבין, הרבה דברים שאומר רב נחמן במישור הפרטי, אנחנו מעתיקים אותם אל המישור הכללי. לכן, גם עם ישראל הוא בהתבודדות. והוא מפרש שיחתו לפני קונו. וגם עם ישראל נאור בלילה, וגם עם ישראל מהלך בדרך יחידי. אבל זה כדי לתת חיוב המציאות לכל העולם כולו הנכלל בנפש ישראל. כן, בבקשה. נו.
שיש
לו את אותו התעוררות נפשית, מה שהם לא ירבה, אז לא פשוט לא תהיה לו את ההתעוררות,
כי הוא יהיה פשוט מנותק.
אם
אדם מנותק, אין לו תוררות נפשית, ריבונו של עולם, כי הוא נמצא במין...
אז זה
קושי,
אתה אומר. אתה שואל, מה בעצם יביא אותו
ל...
אולי
היום יומיומית הזאת, מה שפותח את העניין.
יש לפעמים שאדם עושה תרגולים, כן? ותרגילנו בתורתך. זה נכון. תרגול, לפעמים זה עובד. אבל אי אפשר להפוך את כל החיים כולם לתרגילים. נו, אתה חושב שזה טוב?
אני אקום בבוקר, ואם אני ארגיש התעוררות נפשית...
אבל יש הבדל, סליחה. אבל יש הבדל בין דברים שהם חובה לדברים שהם חסידות. אני חושב שיש הבדל כזה בהלכה, לא? יש דברים שמינימום מכריחים אותך לעשות גם אם אתה לא מרגיש. למה? כי זה חשוב שזה יעשה. ויש דברים שמיוחדים מצד מידת חסידות של האדם, מצד ההתעלות המיוחדת שלו. לא תצליח לשנות אותי, זה לא יהיה לך. אני אדם מרובע. כן. כן, זה לא תפילה, הוא מדבר על השיחה, מדבר על השיחה, שאדם מפרש שיחתו לפני הבורא, זה לא תפילה. ההתבודדות איננה תפילה, זה צריך לזכור את זה. מה זה תפילה? זה שאדם מבקש, מבקש לפרש שיחתו, בסדר, זה פגישה, אבל זה לא תפילה. טוב, עד כאן להיום, שלום.